המצב במה שמתרחש בהסכם הקואליציוני בין המפלגות החרדיות, יהדות התורה במקרה הזה, לבין הליכוד. הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב בצנל, ערב טוב למאזינים.
מתקדמים עם הסעיפים הגדולים של ההסכם הזה?
אני יכול לומר לך שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה. יש שתי הסכמות, אווירה טובה, אילו ניואנסים קטנים, אבל בגדול אפשר לומר שזה לא חתום עד שזה לא חתום.
עד כניסת שבת יש הסכם חתום?
עוד פעם, זה תלוי אם יחליטו להיכנס להילוך קבוע, יש עוד מפלגות, אבל בסופו של דבר עם יהדות התורה אנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה.
אז בוא תספר לנו, למשל, בנושא חוק הגיוס, שהוא נושא שכבר עשור עומד בסדר היום של כל יהודי חרדי ששולח את בניו לישיבה, וגם במוקד העניינים הפוליטיים והמשפטיים, וגם בימים האחרונים, בין שתי המפלגות, דגל ואגודה מול הליכוד, איפה זה אוחז? מה סוכם, אם אתה אומר שכבר יש כמעט הסכם חתום?
אפשרות חוקית לשבת וללמוד תורה מבלי הפרעות, בעזרת השם, יחוקק חוק, מסודר, עוד לפני שהתקציב יגיע למליאה, יהיה חוק מסודר, בעזרת השם, אפשר להרגיע אותך ואת כל המאזינים.
אני רגוע, כי גם בלי חוק אני רגוע. השאלה, לאיזה כיוון זו?
לא, אני בלי חוק לא רגוע, כי זה מטריד. אבל יהיה בעזרת השם.
מה מטריד? אתה חושש שיקחו את הילדים שלנו לצבא בגלל שאין חוק או יש חוק?
לא, אבל זה מפריע. זה מפריע ללימודים, זה מפריע לזה, זה מטריד, זה צריך לסדר את הדבר הזה, ובעזרת השם...
וכשאתה מדבר על חוק...
גם הליכוד מבין שזה צריך להיות, גם המפלגות האחרות, כולם מבינים את הצורך בעניין הזה, כולם מבינים שצריך להיות מסודר, וזה יהיה בעזרת השם מסודר.
יש פה צורך כפול, גם לסדר את העניין שלנו, שאנחנו רוצים, וגם כי בגץ פסל את החוקים הקודמים, אז צריך לחוקק את זה מחדש, אז משני הכיוונים. אבל בכל זאת, מה הנוסח? איזה נוסח? קרוב למה? קרוב לאיזה חוק? לאיזו הצעה?
אין לך ספק שאני לא, בטח לא מעל גלי היתר, ובטח לא להיכנס לפסיקים ונוסחאות. אני אומר לך שבסופו של דבר יש הליך לפתרון, ובעזרת השם, מה שמעכב את הקמת הממשלה הרי זה לא ההסכמים כרגע, זה החוקים שצריכים לעבור, גם בשביל ארבעת החוקים, הם הפכו להיות לשלושה חוקים, החוקים האלה יעברו, תוקם ממשלה, יהיה הסכם קואליציוני, ובעזרת השם גם נקווה שיהיה סייעתא דשמיא, שזה יחזיק מעמד מספיק זמן, בשביל שיוכלו לבצע את כל הדברים הטובים שהגענו איתם לסיכום.
ושתהיה סייעתא דשמיא, שכל מה שהתחייבו לכם בהסכם, אכן הליכוד יעמוד, כי בקדנציות קודמות הם לא הצטיינו מי יודע מה בקיום כל סעיפי ההסכמים וקידום כל מה שצריך, וקיצור, אתה יודע למה אני מתכוון.
לכן, צריך הרבה סייעתא דשמיא, ונכון, אנחנו לא טוענים את כל יעבינו בהסכם הקואליציוני, נצטרך לעבוד, בעזרת השם.
טוב, מה סוכם בנושא הדיור החרדי?
גם בדיור נמצאים בסעיפים, כמו שאמרתי, לא יהיה מצב, גם ברעיון הזה, גם בזה, לפני שיוצא הסכם, כי אתה מבין לבד שכל פרסום, והפרסום שהיה שבוע...
היה פרסום אתמול ש10%, אני אומר מהו, 10% מכל פרויקט שהוא מעל 1,500 יחידות דיור, יוקצה לחרדים.
הוציאו איזשהו סעיף, אני אומר לך, ישבו, הוגש מסמך מצוין, המסמך הזה בדיונים אחרונים גם כן נמצא מול הליכוד. יש שר שיקון, יש יושב ראש ועדת כספים, יש יושב ראש ועדת פנים, כל הגופים האלה, יש שר פנים גם, כל האנשים האלה שיושבים על השיבר שאמורים להיות על הדיור יהיו מהמגזר החרדי, ולכן אין ספק שבאופן עקרוני יש את הכלים, וצריך תסייעתא דשמיא שאם הכלים האלה יצליחו לעשות
מנהל מקרקעי ישראל בידיים של מי?
פרטי הסעיפים, וזה התחלתי לומר, השבוע היה פרסומים על פרטי סעיפים שגרמו חוץ מנזק וחילול השם לא גמרו שום דבר, ולכן הייתי מעדיף לא להיכנס לפרטי ההסכם אחרי שיחתם, כמובן זה מונח על שולחן הכנסת, זה מפורסם, יהיה את כל הפרטים וכל המסורים.
כי השאלה האחרונה שלי ששאלתי על המנהל, שהוא גם קריטי, הוא חלק מארגז הכלים כדי לקדם דיור, לא רק שלנו, של כלל אזרחי מדינת ישראל, בטח ובטח כשאנחנו רואים את מחירי הדיור מזנקים תוך שנה ב-20%, שזה מטורף לכל הדעות, מישהו, כלומר, השאלה אם כל הכלים בידיים הנכונות, כולל המינהל, לכן שאלתי בידיים של מי.
אתה צודק, אחד המעקבים הכי גדולים והגורמי נזק הכי גדולים זה הניהול הקרקעות במדינת ישראל, שהוא מתנהל על ידי רשות מקרקעי ישראל, והאחריות על מינהל מקרקעי ישראל אמור להיות במשרד השיכון, תחת שר שיכון מיהדות התורה, שאמור להיות יושב ראש המינהל, ובסופו של דבר הוא ממנה כמובן את אנשי המינהל, ובסופו של דבר גם הכלי הזה יצטרך להיות מנוצל, יצטרכו הרבה סייעתא דשמיא בשביל שזה יצא לפועל, אבל האחריות גם על מינהל התכנון שנמצא אצל השר דרעי, גם על מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל שנמצא אצל הרב גולדקנופ, וכמו שאמרתי גם ועדת הפנים, גם ועדת הכספים, הדברים האלה נותנים את הכלים בעזרת השם שיסייעתא דשמיא.
טוב, בואו נדבר רגע על עוד נושא אחד, וזה הכותל המערבי. הוא גם היה במוקד הוויכוח האינסופי הזה בין הציבור האמוני במדינת ישראל לבין קבוצה שולית שלא מפסיקה לחולל שם פרובוקציות. ואני מבין שגם בעניין הזה כבר יש הסכמה, מה שהיה הוא שיהיה, מנהג המקום, ייקבע שם, יישמר שם יותר נכון, אין יותר פרובוקציות, לשם זה הולך?
יש כמה חלקים. הפרובוקציות כרגע הן לא חוקיות, גם כן, גם בלי הסכם קואליציוני. צריך לדעת את האמת. הפרובוקציות שם כיום הן לא חוקיות. יש בגץ תלוי ועומד. ומה שאנחנו דורשים בהסכם באופן ברור, זה שלא יש שום שינוי גם במצב החוקי, ואם חלילה בגץ יתערב, או יהיה איזושהי סיבה אחרת, איזשהו שופט, אז נדרש לחקיקה, אז תהיה חקיקה. אבל כן, הדרישה שלנו חד משמעית שהמקום יימשך ויתנהל לפי מנהג המקום שקובעת הרבנות הראשית לישראל, ובעזרת השם, כמו שאמרתי לך, הסעיפים בסופו של דבר יפורסמו, וכווה שאכן כך יהיה גם בסופו של דבר בחתימה.
טוב, עניין העתיקים, אני אתאר לעצמי, הכל סגור, נכון? עוד מהמסמך של שבוע שעבר.
זה מסמך שנכתב על ידי יושבי ראש יהדות התורה, יושב ראש אגודת ישראל, יושב ראש דגל התורה, נכתב מסמך בנושא התפקידים, והנושא הזה כבר נסגר, לצערנו הליכוד התחיל מזה ולא התחיל מהנושאים המהותיים, ולכן בנושאים המהותיים נכנסנו רק בשבוע האחרון, יותר נכון ביום חמישי האחרון, אבל אפשר לומר שגם בשבוע האחרון התקדמנו גם בנושאים האחרים.
טוב, השבוע כשדלפו סעיפים מההסכם מול יהדות התורה, והיו ביהדות התורה שהפנו אצבע מאשימה לעבר בכירים בליכוד שהדליפו את זה, היו שאמרו כי הם מנסים להוריד אתכם מדברים מסוימים, היו שאמרו שזה לחץ על משהו אחר, מה שזה גרם לסערה תקשורתית מסוימת, שלטעמי האישי צריך לא להתרגש מהסערות האלה, לא מהתקשורת ולא מהאופוזיציה המתהווה שתיזק, אבל כן זיהינו שוב איזשהו מישהו שזה באי נוחות בליכוד, מהבכירים בליכוד, ואני מתכוון, אתה יודע למי, מה התקשורת אומרת ועושה. עד מתי ימשיכו להתייחס ולהתרגש מהדברים האלה? הגיע הזמן לעשות, לא להתרגש ולא להתפעל.
תראה, התשובה מתחלקת לשניים. קודם כל אני חושב שצריך לעשות. ובשום מקרה ובשום מצב לא להיבהל ממה שאומרים ומה יאמרו ואיך יאמרו. אבל לא צריך להתעלם מבחינת הקום ועשה ולעשות דברים לעצור את זה. מי שהלך ופרסם את אותם סעיפים בצורה מעוותת, אחד השבועים בצורה מעוותת, כשקמנו בבוקר ביום שני או שלישי, אני כבר לא זוכר באיזה יום זה היה, ואנשים חילונים שאלו אם הם צריכים לרכוש נרות לשבת, כי לא יהיה אספקת חשמל במדינת ישראל בשבת.
לא, מחלקים בחינם בתל אביב נרות בשבת, לשבת, כן.
זה מעשה חסר אחריות שאין כדוגמתו. ואסור להתעלם מזה, כי בסוף, אתה יודע, ללחץ יש לו משמעות. יש לו משמעות, יש לו משמעות, כמו שאמרת בליכוד, יש לו משמעות גם במקומות אחרים. יש לו משמעות. זה שצריך לא להיבהל ולהמשיך ולדרוש את מה שצריך, צריך לעשות את זה. מצד שני, גם צריך לעשות כל דבר בשביל שדברים כאלה לא ישנו, ולהיות חכם, לא להיות טיפש, ולא כל דבר לכתוב בצורה שהיא לא מובנת, ולא להוציא פרסומים בלתי אחראיים. אני אומר שמי שהוציא את זה עשה מעשה בלתי אחראי, אני לא יודע מי זה. אני יכול, הרבה חשדות יכולות להיות לי בנחושים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בשביל להצליח, ובשביל, כמו שאמרת, לא להוריד את המחיר ולא להכניס אנשים לבעלה מדברים אחרים, צריך לעשות את הדבר הזה. אני מזכיר לך את בדיוק ההפוך, כשה הקואליציה הקודמת עשתה מעשים שהלחיצו לא את ציבור הבוחרים שלה, את הציבור האופוזיציה, והיא גרמה לאופוזיציה להיות מאוחדת וחזקה, היא גרמה לעצמה נזק. ואנחנו צריכים ללמוד מהטעויות שלהם, ולא לעשות את אותו דבר. זאת אומרת, לעשות את זה בשום שכל, בצורה חכמה,
אל תדע, הממשלה הקודמת גם עשתה מה שהיא רוצה, הם עשו מה שהם רוצים, לא התחשבו בדעת הקהל, ולא התחשבו בזעקות האופוזיציה, ולא התחשבו באף אחד.
אבל זה גרם להם בסוף ליפול.
אז אתה אומר, זה גם יכול לגרום לקואליציה החדשה ליפול. כלומר, גם את זה צריך לזכור.
אסור לשכוח שזה גרם להם בסוף ליפול. הלחץ שהיה אישית על חברי כנסת, בסוף, על חברי כנסת, פירקו את הממשלה. ממשלה מתפרקת מבפנים, לא על ידי אופוזיציה. כשאתה גורם ללחץ מספיק חזק, שיכול לגרום לשוליים בכל קואליציה לצאת החוצה, זה מעשה שיכול לגרום לך, ואנחנו צריכים ללמוד מהטעויות שהם עשו, לא לעשות את אותן טעויות.
כן, לשכלל אותם
לעשות את זה. ואני חוזר ואומר, שלא יישמע שאני מתכוון שבגלל זה צריך לרדת מאיזושהי דרישה, ממש לא. צריך לעמוד על הדרישות, צריך לבצע אותם, אבל צריך לעשות אותם בצורה חכמה ונכונה, ולהסביר את זה בצורה חכמה.
אמר מי שאמר פעם, לא חשוב מה יגידו אלה ואלה, הוא אמר את זה, אני לא רוצה לחזור למשפט המלא, אבל בהשאלה, לא חשוב מה יגידו אלה ואלה, חשוב מה יעשו היהודים. אז חשוב מה יעשו בקואליציה המתהווה, בממשלה החדשה, פשוט לעשות, פחות לדבר, זה אין ספק. טוב, אתה בחופשת פרישה מהכנסת עד לנורווגי, נכון?
אני בחופשת פרישה מהכנסת עד להקמת הממשלה.
כן, קצר מאוד. טוב, תמשיך ליהנות מכמה ימים של... אפשר לקרוא לזה חופשה. בתווך שבין חבר כנסת לשעבר לעתיד, שזה יקרה עוד מעט בנורווגי. הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, שבת שלום.